השאלה האמיתית שעליה עומדת כל התורה כולה וכל היהדות כולה, ובמידה מסוימת גם כל עולמו של האדם, זה השאלה האם התורה היא מן השמיים או לא. השאלה היא, כשאנחנו מדברים על תורה, האם אנחנו מבינים בדיוק על מה אנחנו מדברים, ועוד יותר קשה לדעת למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים מן השמיים. אומר הרב קוק למשל בספרו אורות האמונה, שלפעמים יש אדם שמאמין בתורה מן השמיים, אבל הבעיה היא שהשמיים שבהם הוא מאמין הם שמיים נמוכים מאוד. כלומר, התורה מופיעה בתור, הייתי אומר, מערכת אמתנית, מאיימת על האדם, שטובעת ממנו עבדות ושפלות. וזה תורה משמיים נמוכים. אולי לא כדאי להאמין בתורה כזאת, כשהשמיים שממנה הם באים כל כך נמוכים הם. לעומת זה, אומר הרב קוק, יש אדם שאומר שבאופן רשמי הוא לא מאמין בתורה מן השמיים, וזה רק בגלל שהוא רואה את השמיים הנמוכים באמת של האדם הדתי הקטן. והוא חושב, אם כן, שהתורה באה ממקום עליון יותר, מחוכמתו ומוסרו של האדם. אומר הרב קוק, אף על פי שהוא עוד לא הגיע אל מרכז האמונה, אבל ברור שהוא התקדם יותר אל האמונה האמיתית, אף על פי שהוא כמובן צריך עוד להבין מה פירוש, מה המקור באמת של אותו דבר השם שנמצא בתורה. ברור שכשאנחנו מדברים על תורה מן השמיים, אנחנו מתכוונים לא רק לזה שההופעה של התורה היא פלאית, והיא באה במעמד מיוחד, מעמד הר סיני ונבואת משה, אלא הכוונה שהיא גילוי של הרצון האלוהי. יש מי שאמר והיה העולם, מי שעומד בראשית התוכנית של כל ההוויה כולה, שגם מגלה לנו את רצונו דרך התורה הזאת. השאלה היא, מניין לנו שהתורה הזאת שבידינו, תורה שבכתב ותורה שבעל פה וכל דברי הנביאים והחכמים וכדומה, כל אלה הם גילוי של רצון השם ולא איזושהי המצאה אנושית שהתפתחה במשך הדורות. כאן הנקודה, הייתי אומר, המרכזית שהתבהרה בספר הכוזרי, והיא שההתגלות של התורה מן השמיים, בניגוד למה שקורה בשאר התורות, שזה תמיד גילוי חיצוני לאומה, זה היה מהמאורעות המייסדים של הזהות הלאומית של עם ישראל. וכאן הייתי רוצה לנסח איזשהו כלל, שלא ניתן לזייף מאורעות מייסדים של זהות לאומית, כמובן כשמדובר במאורעות שמתרחשים במהלך ההיסטוריה של האומה, ולא בראשית התהוותה, כגון בשל מיתוס קדמון. כלומר שאם היינו בונים את כל התורה כולה, על זה שהקדוש ברוך הוא דיבר עם האבות, והרי האבות קדמו לאומה, היה לנו מקום לפקפק, חלילה, באמיתות הדברים. מה שאין כן, מעמד הר סיני, למשל, או יציאת מצרים, שהם מאורעות שהתרחשו כאשר האומה כבר הייתה קיימת בתור שכזו. ומאחר ואין לאומה סיפור אלטרנטיבי על תולדותיה, אנחנו יודעים אם כן שהסיפורים האלה על יציאת מצרים והתגלות השם בהר סיני, דברי אמת הם. וכאן אולי הייתי רוצה להוסיף עוד יסוד, והוא אנחנו צריכים לחשוב האם בכלל ניתן להמציא בתור שקר מעמד המשתווה למעמד הר סיני. ומעניין מאוד שאפילו בתור שקר הרעיון הזה לא עלה במוחו של שום אדם בעולם. כפי שאומר משה בעצמו בספר דברים, שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למיום בעשות השם אלוהים אדם על הארץ ומקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה, הוא הנשמע כמו הוא השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. מה פירוש ההזמנה הזאת של התורה? ההזמנה של התורה היא לומר, בוא תבדוק בכל הספריות ובכל המסורות התרבותיות שבעולם, האם נמצא ביסוד האמונה הדתית של איזושהי אומה, סיפור הדומה למעמד הר סיני. כשכמובן השאלה היא רטורית, והתשובה היא כמובן שלא. וכאן נשאלת השאלה, מדוע מייסדי דתות, אם הם רצו לבסס את מעמדם, לא בנו איזשהו סיפור שקרי מהסוג של מעמד הר סיני. וזאת משום שסיפור כזה לא ניתן לבסס. המצאה, אלא אם כן הוא היה. וזה משתי בחינות. א', משום שמעולם לא ניתנה האפשרות להמציא התגלות לאומית אל ציבור שלם, המאוגד כאומה, כל זמן שהאומה הזאת קיימת. ויש גם עוד נקודה אחת, והיא חושבת הרבה יותר עמוקה, מעולם לא שמענו על האפשרות לחשוב שמי שברא את העולם יגלה את רצונו ויאמר כיצד לנקות את הציפורניים לקראת כניסת השבת. כלומר, הרעיון שהמופשט, המובדל, הטרנסנדנטי, יהיה לו מה לומר אל האדם, הדבר הזה הוא מחשבה, מה שנקרא, הטרודוקסית, שאיננה יכולה לעלות על הדעת, ולכן גם היא בלתי אפשרית להיאמר, אלא אם כן, הייתה התגלות בפועל כזאת. אולי נאמר את זה כך, היחידים שאומרים שהבורא של העולם מדבר עם האדם, הם אותם אלה שאומרים שאיתם הוא דיבר. סימן שהם אומרים את האמת. מכאן שהתורה שלנו היא באמת מן השמיים, וזאת היא שמחה גדולה לאומה הישראלית, ושמחה גדולה לעולם כולו, שקיים ערוץ תקשורת בין בורא העולם לבין בניו, ולבין כל האנושות כולה, דרך עם ישראל. שלום.